תנעים זמירות עם ידידיה תנעמי.
לקראת קלה, והדבר הזה היה בשילו, ואנחנו עכשיו רוצים לקפוץ לשילו, לומר שלום לרב יוחאי גרינגליק.
שלום וברכה.
רב אולפנת שילו, מדריך באתר שילו הקדומה, שמטעם המועצה האזורית מטה בנימין, ואני רוצה קצת לחזור להיסטוריה, הרעיון של ט"ו באב, דווקא בשילו, איך זה קרה?
אז המקור שאנחנו מכירים לט"ו באב, זה היום אנחנו מכירים את זה כחג, שלא כולם אפילו מרגישים שהוא, בוא נגיד שהוא קיים, אבל במשנה מסכת תענית, המשנה אומרת, לא היו ימים טובים לישראל כ-15 באב וכיום הכיפורים, זאת אומרת שזה יום שממש מושווה ליום הכיפורים מחשיבותו, וכשהגמרא במסכת תענית שואלת, יום כיפור אנחנו יודעים מה קרה בו, אבל מה קרה בט"ו באב? אז הגמרא אומרת כמה תשובות, והתשובה שבעצם מקשרת אותנו לשילו, זה יום שהותר שבט בנימין לבוא בקהל, והותרו השבטים לבוא זה בזה. זאת אומרת, בתקופת השופטים, שהשבטים יוצאים משילו לרשת את הארץ, לאט לאט כל שבט יושב במקומו, ונוצר פירוד בין השבטים, שמגיע עד כדי מלחמת אחים נוראית, אחרי הסיפור הנורא של פלגש בגבעה, שמופיע בסוף ספר שופטים. ובעצם השבטים שיוצאים למלחמה נשבעים שהולכים להכחיד את שבט בנימין לחלוטין. זאת אומרת, גם אם יישארו פליטים משבט בנימין, אף אחד לא ייתן את הבת שלו להינשא לשבט בנימין. אבל תוך כדי המלחמה כנראה מבינים את הטעות הגדולה, שבעצם אנחנו נלחמים בעצמנו, נלחמים בשבט מעם ישראל, ככה אומר הפסוק, והעם ניחם לבנימין כי עשה אדוני פרץ בשבטי ישראל. זאת אומרת, אנחנו הולכים לאבד שבט מעם ישראל, ואז מתחרטים, אבל בעצם לחודים בשבועה אי אפשר לתת את הבנות להינשא לפליטים מבנימין, ולכן שולחים אותם לשילו. הפסוק אומר, ויאמרו הנה חג אדוני בשילו מימים ימימה, מתארים להם גם את הזקני העדה, מתארים לשבט בנימין את המיקום של שילו, מיקום מפורט שמופיע בפסוקים, צפונה לבית אל, מזרחה השמש למסילה העולה מבית אל שכמה, ומנגב ללבונה, תיאור שהוא מדויק עד היום, ובני בנימין מגיעים לשילו, ובעצם הותרו השבטים לבוא זה בזה, מצילים את שבט בנימין, נותנים להם לקחת את הבנות, מהבנות שמחוללות בקרמים.
כן, זה מעניין.
וככה בעצם משיבים את שבט בנימין לעם ישראל.
זה מעניין שהמיקום, כפי שאמרת, הוושע, עשית לנו זה הקרמים. אני הייתי מצפה שזה יהיה אולי כמו היום, באתר שילו, משהו שקשור למשכן, דווקא בקרמים, למה?
אז כשזקני העדה אומרים לבני בנימין, הנה חג השם בשילו, אז הם אומרים להם ימים ימים, אז זאת אומרת, החג הזה היה כבר קיים
מסורת,
עוד לפני כן.
כן.
זאת אומרת, זו הייתה מסורת קדומה יותר. כנראה שקודם כל זה מתאים לתאריך של חגיגות הבציר באזור ההר, זאת אומרת, זה מתחילה תקופת הבציר, ומעבר לזה אנחנו יודעים שהגמרא, הדבר הראשון, האירוע הראשון שבעצם קורה בט"ו באב, זה יום שקלו בו מתי מדבר. המדרש מספר שאחרי הגזרה של חטא המרגלים בתשעה באב, שבני ישראל לא יכנסו לארץ, לא היו מתים במשך כל השנה, אלא היו יוצאים כל ליל תשעה באב וחופרים קברים והולכים לישון בתוכם, וכל שנה בבוקר היו 15,000 איש נשארים בקברים, וככה עד שנת ה-40. בשנת ה-40 בעצם בבוקר כולם קמים, ואז הם חושבים אולי טעינו בתאריך, הולכים לישון לילה אחרי לילה בתוך הקבר עד ט"ו באב. בט"ו באב רואים שהירח מלא ומבינים שבעצם בטלה הגזרה. ולכן בעצם את תשעה באב אי אפשר היה להפוך ליום חג, כי זה יורצייט של עשרות אלפי אנשים, מאות אלפי אנשים שמתו בתשעה באב כל שנה. אז ט"ו באב בעצם הופכים כחג שהוא חג שמבשר את הכניסה לארץ, כנראה אחר כך הוא הופך להיות חגיגות בציר, ואחרי הסיפור של מלחמת האחים ובעצם החזרה של שבט בנימין לעם ישראל, בעצם החג הזה קיבל משמעות נוספת של אהבה מחודשת, לא רק אהבה במובן הרומנטי של שידוכים וכדומה, אלא אהבה בין שבטי ישראל, חזרה לאחדות מחודשת בשילו.
כן, מעניין. עכשיו, אתה יודע, דיברת על ההפסקה של המיטה, וזה מביא אותי לסיפור של ממש לימינו. ראיתי סקר, אני לא יודע, שוב, קיבלתי את זה בהודעה, אני לא הספקתי לבדוק את זה, ברוך השם, בגלל הילודה הגדולה בארץ של הציבור היהודי, אז גם אחוז הרווקים והרווקות הוא גדל וקפץ ממש קפיצה מאוד גדולה. אז אולי באמת צריך לחדש את העניין הזה של חג שילה. אתה כדוגמה, כרב אולפנה. האמת היא שבמשך
השנים היו כבר כמה יוזמות כאלה, ויש כאלה שנמשכות עד היום. היה תושב שילה בשם יוסי גליקמן, שהוא יזם תוכנית כל שנה בטוב ואב, הוא אמר, באמת לא יכול להיות שיש חג בשילה של ככה שהמשנה אומרת, שבנות ירושלים יוצאות בכלי לבן וכו'. צריך לחדש את המסורת הזאת של השידוכים בטוב ואב. הוא יזם פרויקט מדהים של מפגשים בין רווקים לרווקות, 3 ימים עם כל העובדים, מנחי הקבוצות, היו מתנדבים ביישוב שילה. ואני בעצמי כמה שנים ככה התנדבתי בפרויקט הזה, ככה זכינו לכמה שידוכים, כמה וכמה שידוכים מהפרויקט הזה. וגם היום עדיין יש יוזמות שונות. שבוע הבא יש כאן באתר שילה הקדומה אירוע לנשים מאוד יפה עם הזמרת רוחמה בן יוסף, פסטיבל המחולות בקרמים שהתקיים כאן כמה שנים באתר שילה הקדומה. יש יוזמות שונות שמנסים באמת לחדש.
הכל עבר היום מהאתר הפיזי לאתר הווירטואלי, ושם יש הצלחות גדולות. עכשיו, ככובע שני שלך, שאתה גם מדריך באתר שילה הקדומה, בוא תסייר איתנו ותספרנו על הממצאים החדשים. כל פעם אנחנו מגלים דברים ממש מדהימים.
כן, באמת, אז אחרי שנות הקורונה, באמת התחדשו כאן הקיץ החפירות ביתר שאת, ובאמת אנחנו גם מציינים עכשיו, בתשעת הימים היה כנס שילה ה-11, ובעצם ציינו 100 שנה לחפירות הארכיאולוגיות בשילה. חפירות הארכיאולוגיות בשילה התחילו משלחת חפירות דנית, שהתחילה לחפור כאן ב-1922, וממש מציינים 100 שנות חפירה ארכיאולוגית בשילה. ובאמת הקיץ האחרון היו כמה וכמה חפירות וכמה מוקדים באתר, ובאמת לוקח זמן עד שמבינים והארכיאולוגים באמת מפרסמים את כל הממצאים, אבל כבר בכנס האחרון בתשעת הימים, אז התבשרנו בעצם אחת הסוגיות המרתקות המסתוריות ביותר פה בשילה, זה איפה עמד המשכן. זאת אומרת, אנחנו יודעים שהמיקום של שילה, כמו שאמרתי מקודם, שמופיע בתנ"ך ממש בצורה של ווייז, ש-2000 שנה אחרי שזה נכתב, נוסעים יהודים כבר בתקופת ימי הביניים, מגיעים בעקבות התיאור המדויק הזה לתל שילה ומזהים אותו, אבל השאלה הנוספת היא איפה בשילה עמד המשכן, איפה בתוך שילה עמד המשכן, וכבר לפני 150 שנה יש הצעה שהיא ההצעה המקובלת עד היום, שיש משטח סלע שמתאים גם למידות, גם לכיוונים של חצר המשכן, משטח שחצוב בסלע ברוחב של 50 אמה, באורך של כ-100 אמה, שהוא האורך שלו בדיוק בין מזרח למערב, שהוא כבר לפני 150 שנה, החוקר הבריטי ווילסון, שהגיע לשילה, הציע לזהות את מקום המשכן לא בראש התל, אלא במשטח הסלע הצפוני, וזה בדרך כלל מי שיגיע לסיור בשילה הקדומה, אז הוא יגיע למקום הזה ויגידו לו ששם זה מקום תפילת חנה. אבל בשנים האחרונות עלו גם תיאוריות נוספות, בנוסף לתיאוריה שאולי מסתברת שהמשכן עמד בראש התל, יש תיאוריה של חלק מהחוקרים, ביניהם קמ"ט ארכיאולוגיה במינהל האזרחי חנניה איזמי, שהוא בעצם חושב שהמשכן דווקא עמד בכניסה לתל במדרון הדרומי, ושם הוא ריכז את החפירות בקיץ האחרון, ובאמת הם מצאו קטעים מהחומה הכנענית שהקיפה את שילה כבר לפני 3,800 שנה, אבל עדיין הוא קיווה למצוא את שער העיר. הוא חושב שהמשכן אולי ימצא בסביבות הכניסה לעיר. עדיין המשכן לא נמצא במיקום הזה, אבל מצאו קטעים מהחומה וממצאים נוספים מתקופת המשכן, אבל עדיין לא את שער העיר ולא את המשכן שלידו. יש גם חוקר אמריקאי בשם סקוט טריפלינג שחופר בשילה כבר כמה שנים, והוא גם חושב שהוא מצא את המשכן במיקום נוסף במדרון שבין מרכז התל למשטח הצפוני, שבו בדרך כלל מי שמכיר את תל שילה, אז הוא מכיר את מקום המשכן שבו בדרך כלל מגיעים ומתפללים, אז הוא מצא מבנה מתקופת המשכן, מבנה ריבועי, שאולי אפילו במידות שקרובות למידות של קודש הקודשים, 10 רמות על 10 רמות, ויש איזה המשך אולי אפילו לכיוון מזרח, שהוא חושב שבהמשך הוא יחפור שם ואולי ימצא את הקודש. מי יודע, אולי נופתע למצוא את המשכן דווקא במקום אחר ממה שחשבנו עד היום. ולמרות זאת, לפי המסורת שלנו, אנחנו לא מצפים למצוא ממש פה שרידים מהמשכן עצמו, כיוון שלפי המסורת, אחרי שהמבשר, אותו איש בנימין שרץ מהמערכה עם הפלישתים, רץ לבשר לשילו על התבוסה, אז כנראה שבני ישראל הם מעבירים את המשכן משילו לתחנה הבאה, שלפי כן. המסורת, המשכן אחרי 369 שנה בשילו עובר לנוב עיר הכהנים, ואז לעוד 44 שנה לגבעון, עד שבעצם שלמה בונה את בית המקדש הראשון.
יפה, כאיש שילו, איך התחושה שלך לגור ממש בקרבת המקום המקודש הזה?
טוב, זה באמת תחושה מאוד מאוד מרגשת. אני גם בתור רב אולפנה בשילו מנסה באמת, יש כאלה לפעמים אנשים שגרים כבר באזור, גם ביהודה ושומרון.
התרגלו.
התרגלו, כן, כבר לא תמיד מי שמגיע בתקופה שקשה ביטחונית וזה, אז האידיאולוגיה היא הדבר הראשון והקשר לתנך. אבל לפעמים יש כבר אנשים או שנולדו פה, או שהגיעו כי כבר באמת מאוד מאוד נעים ונחמד לגור פה. אנחנו לפעמים מסתכלים דווקא לאנשים שגרים באזור המרכז, על המסירות נפש, בחום הזה, בצפיפות הזאת באזור המרכז. באמת מסירות נפש של יישוב הארץ. אנחנו היום כאן כבר גם אוויר טוב וגם איכות חיים, אבל אז לפעמים לא תמיד כולם מחוברים לגמרי למשמעות של המקום, אבל אני חושב שמי שבאמת מחובר ופותח את החלון ורואה מהחלון את מקום המשכן, והבית כנסת שאנחנו מתפללים בו בשילו, זה בית כנסת זיכרון משכן שילו, שזה אתר שכדאי לבקר בו בפני עצמו, שהוא בית כנסת שבנוי בתבנית המשכן, וואו. ארון הקודש בצורה של ארון הברית, העמוד של החזן בצורת מזבח הקטורת, תיקון תפילתי קטורת לפניך, וככה כל האלמנטים מהמשכן משולבים בבית הכנסת. אז זה בהחלט מאוד מאוד מרגש, השילוב הזה בין החיים של היום לבין ההבנה שאתה ממשיך כאן יישוב כבר של 3,400 שנה.
איזה יופי, אתה ממשיך את הלפיד. תודה רבה לך, רב יוחאי גרינגליק, רב אולפנת שילו. ומדריך באתר שלו הקדומה, שמטעם המועצה האזורית, מטה בנימין. תודה ושבת שלום.
תודה, שבת שלום לכולם. כאן מורשת.